לאן זה הולך אחרי זה?
למתניהו,
הוא רוצה את ה... אה, תעביר את זה אחרי זה.
כאילו, הוא בעיקר לנו כרגע, פעם לכל שלא...
תוך כדי הדרך, עשינו רעיונות עבודה ביחד,
כן, אנחנו רוצים להתחיל לידיעה, בסדר? תודה. טוב, אז אני א' התבשרתי עכשיו בבשורה לא טובה, בסדר, שהרב שניאור כץ נפטר, בסדר, היה יהודי יקר מאוד, שהקים את ישיבת נחלת ישראל, בעצם עוד כשהייתה בכפר חסידים, ואחרי זה עברו למגדל העמק, באמת ידע אברהם לא.
אני
לא מדבר. אז אמרת בנחלס. אז באמת יהודי מיוחד מאוד. במידה מסוימת הוא בעצם לפני 30 שנה החסידות לא הייתה כל כך מוכרת בציונות הדתית. יש כמה דמויות שבעשרות שנים האחרונות עשו המון המון פעילות, בא להם באופן טבעי, כן, לא איזשהו מאמץ, אלא באמת מתוך חיבור עמוק לעולם החסידות. ובמידה מסוימת הרב שניאור אני חושב שהוא שייך לאותם בעצם בנות שהפיצו את תורת החסידות בדרכו שלו, כן, קצת בסגנון שונה מהרב יהושע שפירא או מהרב דודי דודקביץ', כן, קצת היה יותר שייך לעולם יותר צעיר, וגם בסגנון יותר פוילי שרי, אם זה אומר לך משהו. לא, בסדר, זה לא הנושא של השיעור, אבל בכל אופן שהדברים יהיו לעילוי נשמתו, אז זכיתי להיות אצלו גם בבית כמה פעמים, ובאמת הוא שיעור יהודי מיוחד מאוד. טוב, אז רגע, לפני שנחלק את זה, בואו נתחיל את זה. אז בעצם פעם קודמת ככה, בעקבות תלונות של הציבור, אני אמרתי שאנחנו לימד מהספר הזה, בסדר, שזה תרגום של הרב שילת, באו אליי רוב החבר'ה, אמרו, מה, אבל הרב הבאנו את התרגום הזה, אז אנחנו נאלצים לימד מהתרגום הזה. התייעצתי עם הרב נפתלי, שבאמת לימד הרבה שנים כוזרי, בישיבה, ואנחנו נלמוד מהתרגום הזה. זה תרגום אבן שמואל. בסדר? יהודה אבן שמואל. תרגום, בעצם יש את התרגומים, אבן תיבון זה בעצם התרגום העתיק יותר, שהוא פחות מומלץ. בעצם זה התרגום, זה ספר שמאוד מאוד התפשט, בסדר? אבן שמואל, תרגום שיחסית התפשט בדורות האחרונים. אחריו בעצם הגיע הרב שילת ותרגם בתרגום מדויק מאוד את הספר. ובמקביל אליו דוב שוורץ, פרופסור דוב שוורץ, אז הוא בעצם תרגם, כן, מה שנמצא אצלך מנחם. אז זה באמת תרגום בלשון מודרנית הזה, בסדר? שיש בה, בסדר, זה עניינים של תרגומים, זה
אבל
אפשר להתעסק בזה הרבה, אבל זה
שולי, אה? התרגום גם שונה כאילו בהסתכלות על הספר?
הוא בעצם תרגם בלשון אחרת ממה שתורגם אצלנו. אני מאמין שבין זה לזה תמצא המון המון הבדלים, יכול להיות שבין זה לזה פחות, אבל בין זה לזה תמצא המון המון הבדלים. הוא הסגנון תרגום שלו, שבעצם הוא לא תרגם מילה במילה, אלא כמו שבעצם הם עשו, שוב כל אחד לשפה, כלומר אני יכול לתרגם בעצם לשפה מודרנית, אני יכול לתרגם לשפה עתיקה יותר. הוא יותר תרגם את רוח הדברים, נגיד את זה ככה, בסדר, ולכן זה פחות מדויק. אבל בכל זאת אנחנו נשתמש בזה. במידה, אני בעצם למדתי את השיעור, הכנתי את השיעור מתוך זה, לכן בכוונה, למה? כי במידה ואני אראה שבאמת יש איזשהו הבדל, אז אני אפתח את זה שנייה. רק אני אציין בעצם להבדל, בסדר? וגם אם מישהו פה נמצא עם תרגום אחר שהוא לא אבן שמואל, אז אני מציע שבמידה והוא רואה שאיזשהו הבדל שהוא משמעותי, כן, לא משהו, מילה פה מילה שם, סתם ששנייה יציין את זה, בסדר, שזה יעשיר את כולנו, אבל טוב. בסדר, אז אנחנו מתחילים, בסדר, ספר הכוזרי, אחד מהספרים, ספרי היסוד באמונה, כשהרב קוק הקים את הישיבה ביפו, נכון, חוץ מישיבת מרכז הרב, אז הרב הייתה לו ישיבה ביפו, ישיבה לא כל כך מוכרת, שדווקא בשנים האחרונות הולכת ונהיית יותר מוכרת, אבל זה באמת נושא לשיעור אחר. והרב בעצם רצה לגדל תלמידי חכמים, וחלק מהחילוש של הרב זה היה בעצם שלומדים לא רק גמרא והלכה וראשונים ואחרונים, אלא גם את ספרי האמונה של היהדות, כמובן שגם בספרי האמונה זה מחולק, כן, כמו שכבר שמענו מהרב דניאל, מחולק גם לראשונים אחרונים וכו'. ואנחנו עוסקים בלימוד ספרי האמונה של הראשונים, שבעצם חמשת ספרי היסוד, מה הם חמשת ספרי היסוד, אתם יודעים? אז הקדמות הרמב"ם זה לא מספרי היסוד של האמונה. אז אני אגיד את זה בזריזות, זה לא נושא.
שלוש הרבים ראשונים של הכוזרים, הקדמות הרמב"ם, ספר מזל הרמב"ם, חובת הלבבות, בלי
שער היסוד. בסדר, אז זה ההדרכה שבה המדריכים ללמוד בתחילת הישיבה. אבל חמשת ספרי היסוד, לא רואה שם כולכם תלמדו אותם, כי בקיאים בהם ישר והפוך, מה שאני לא זכיתי, זה בעצם ספר הכוזרי, אמונות ודעות, אמנות ולאות כתב אותו רס"ג, רבי סעדיה גאון, חובות הלבבות, ספר מורה נבוכים לרמב״ם, וספר עיקרים לרבי יוסף אלבו. ובאמת כל אחד יש לו סגנון קצת שונה, ובאמת דגש אחר גם בהיבטים האמוניים, וגם בעצם איך הוא תפס את התורה ומצוות וכו'. ואנחנו מתמקדים כמובן בספר הכוזרי, לאט לאט נעמיק בשיטתו, ובאמת נראה שחלק מהדברים חוזרים על עצמם, בסדר, אנחנו בעצם, כן, כמו בכל ספר, בעצם פתאום סוגיות מתבהרות אחרי שמקבלים שנייה איזו תמונה יותר רחבה. עוד משהו שרציתי להגיד ועכשיו ברח לי מהראש, שכשאנחנו בעצם לומדים ספרי ראשונים, כשאנחנו לומדים, לא יודע, את הרב לונדין, בסדר? או את הרב, אפילו נגיד הרב יונתן זקס, אני יודע, שאחר לא להבין אותו, או לא משנה, את הרב גינצבורג, מישהו שנמצא בדורנו, בסדר? אז השפה היא לדורנו, וגם האתגרים שאיתם הוא מתמודד הם אתגרים של דורנו, השאלות שאיתם הוא מתמודד הם שאלות של דורנו, והשפה שהוא מדבר היא בשפה של דורנו. אם ניקח דור אחד אחורה, בסדר? נלך שנייה לרב סולובייצ'יק נגיד, בסדר? או לרב קוק, אז זו שפה שהיא טיפה שונה והיא מתמודדת עם שאלות, עם אתגרים אחרים, בסדר? הרב קוק התמודד עם שאלה של כפירה, היום אנחנו לא כל כך מתמודדים עם השאלה הזאת, נכון? למה לא? כי החלונות מאוד מאוד מוכרת לנו, זה לא דבר חדש, בסדר? יש צדדים אחרים שצריך אולי עם חזרה בשאלה, בסדר? דתלשיות, דברים כאלה, בסדר? אתגרים מסוג אחר מאשר כאילו שבעצם כל המציאות הופכת הולכים וכופרים, דווקא פה אנחנו מתמודדים עם המים חזרה בתשובה, בסדר? סתם דוגמה של משהו אחד, בסדר? יש את זה בהמון המון סוגיות. אם ניקח עכשיו 1,000 שנה אחורה, אולי בכלל לפני 1,000 שנה, בסדר? אז תחשבו כמה בעצם הסוגיות שהוא מתעסק בהן הן שונות. אז מצד אחד באמת השפה היא אחרת, וההתמודדות עם האתגרים והשאלות שבעצם הוא נשאל, ומאליו גם הדעות של העולם, כן? מה הפילוסופיה של אותה תקופה, או הדתות של אותה תקופה, טוענות, בסדר? מה הלך רוח בעולם שאיתו הוא מתמודד, כן? זה ברור שהרמב״ם, כשהוא מדבר במורה נבוכים, הוא מתמודד עם שאלות אמוניות של אותו דור, בסדר? אותו דבר רבי יהודה הלוי, בכוזרי, ואותו דבר, כל ספר וספר מתמודד עם שאלות בני דורו. אז מצד אחד הייתי אומר שזה לא רלוונטי. כמובן שאנחנו לומדים את זה, לא באתי להגיד שזה לא רלוונטי, אלא באתי להגיד שיש פה באמת שאלה של איך מתרגמים את הדברים. בסדר, לא שאלת התרגום של הספר, של מה שכתוב בעצמו, אלא בעצם שאלה של תרגום של השאלות, של הסוגיות, של ההתעסקות בדברים, בסדר? הרלוונטיות שלהם אלינו. ולכן זה, אני מציב את זה כאתגר, בסדר? כאתגר, גם בסוף זה חלק מהתפקיד שלנו בלימון משותף, שאתם מעלים שנייה איזושהי שאלה שיותר מעסיקה אתכם במקום שלכם, או לא משנה, או שאני מעלה את זה מתוך המקום שבו, איך שאני רואה את הדברים. ובאמת, בסדר, במטרה, בסופו של דבר, שמעבר ללימוד, אנחנו גם בעצם ננסה לראות איך אנחנו בונים פה איזשהו בניין אמוני, איזשהו תפיסה אמונית, וכמובן שזה לוקח זמן ותקופה, ולא לומדים פעם אחת הכוזרי, אלא לומדים את זה, בעזרת השם, עוד הרבה פעמים. יאללה, צוללים פנימה. טוב, מאמר ראשון, פתיחה, בסדר, כולם רואים בעמוד, זה לא עמוד, עמוד בלי עמוד, בסדר, עמוד א'. שאול שאלוני לטענות ולתשובות אשר איתי. נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, מבין הנמשכים אחרי הפילוסופיה, ומבין מאמיני הדתות האחרות, בעמוד א', ובין המינים מבני ישראל. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה, טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה, בפני מלך הכוזרים, טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, וכמו שהוזכר בספר דברי הימים. אומר רבי יהודה הלוי בעצם, שהוא הולך לחבר ספר, כנגד ארבעה עניינים, כנגד הפילוסופיה, פילוסופיה, כן, אנחנו לא נמצאים במבוא, בסדר, זה, נמצאים בתחילת הספר, ספר הכוזרי, בסדר? ברגע שתדלג על כל ההקדמות, בסדר? ברגע שמגיעים לעמודים עם ניקוד, בסדר, זה ממש מופיע שם. אחרי ההקדמה, בסדר, זה כל אחד יקרא בבית. טוב. אז אומר הרבי יהודה הלוי, אני בעצם הולך להתפרד עם ארבע בעצם אסכולות שונות, בסדר? הוא אומר פה שלוש, אבל זה הולך להתפרד לארבע. האסכולה הראשונה זה הפילוסופיה, בסדר? פילוסופיה, כמובן מדובר על הפילוסופיה היוונית, שנרחיב בה היום, בעצם זה עיקר הנושא של השיעור היום. אחרי זה הדתות, מאמיני הדתות, אז מה הם שני הדתות המרכזיות באותה תקופה? נצרות באסלאם, כן, עד ימינו. ומבין המינים בבני ישראל, בסדר? זה בעצם הקראים. ובאמת, לכל אור חמשת המאמרים בעצם, הכוזרי בעצם מתמודד עם הטענות האלה אחד לאחד, מה שנקרא. מלך זה, מתי זה קורה הספר?
מלך,
אז המלך כודרי, בסדר, שאלה טובה, אני לא... שאלה אם זה באמת קרה באופן מלא או שלא קרה, בסדר? לא נכנס לשאלה, בסדר? אבל הוא מתאר את זה כמה מאות שנים לפניו, אני חושב הוא אומר 400 שנה, נכון? 400 שנה. בסדר, אז 400 שנה לפניו זה לפני כמעט 1500 שנה, בסדר? מלך זה, מסופר שם, משנה אליו, מישהו פה, בלי התרגום של אבן שמואל, סתם לידיעה
קריאה. אני מראה.
שמה, איך לספר?
לא יודע, כתובים.
אז בוא תשפו. בוא תהיה איתי.
לא, זה לא אותו ספר.
מה?
לא,
אז אתה עם אבן טיבון. אוקיי, אתה עם אבן טיבון. בסדר, זה מה שאלתי, לא בטח שכחו לקרוא לי. שאול שכה, מלך זה, בסדר? מלך זה, מסופר שם. יאללה, בסדר, זה פחות עיקרי, יותר העיקרי זה... מלך זה, מסופר שם. נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו, ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשיך, המעשך אינו רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, ומקריב קורבנות בלב שלם. אולם, עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות הן, היה המלאך נראה אליו, לילה לילה, ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. בסוף דבר התייעד הוא והעם רב מן הכוזרים איתו. אומר הרבי יהודה הלוי, סיפור על אותו מלך, מלך כוזר, שמתגלה אליו בחלום מלאך. המלאך אומר לו, משפט שחוזר לעצמו פעם אחרי פעם. כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. בסדר? תזכרו טוב את המשפט הזה, משפט שבעצם הוא, נגיד את זה ככותרת של כל הספר. כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. בעצם מה בעצם החיפוש פה, מה אנחנו הולכים לחפש? מה המעשים הרצויים? מצויה. תזכרו את זה כי זה ילווה אותנו גם בהמשך.
בסדר? חשוב להסביר כאן יש לתרבובים. מה אתה מקריא
בעצם נוסח? אנחנו מקריאים מאבן שמואל. אתה בעצם נמצא עם אבן טיבון. טיבון, נכון. אז אמרתי, זה תרגום יותר קדום, בסדר? אני ממליץ לך להגיע לשיעורים כזה, בסדר? זה, לא, עם מה שיש לנו, בסדר? אז אני לקחתי ממישהו שיושב לידי, אז אני מאמין שיש גם מישהו שלידך, או אם לא לידך, אז זה שורה אחת קדימה או אחורה. והנה רבות מטענות החבר. היו לי לקורת רוח, מה זה החבר? היהודי. היהודי בעצם הוא מוזכר פה כחבר, חבר זה בעצם ביטוי לתמיד חכם. בסדר, בלשון המשנה. התייעד, התייעד, התגייר, ואימו עם רב, מין דעת, מין הכוזר, בסדר?
מה עם אימו אמרה? מה אימו אמרה?
אימו, ביחד איתו, עם רב מהכוזרים.
חשבתי אימא שלו.
כן, אני לא יודע אם אימא שלו גם, אבל אולי לא יודע אם אתה אחד. היו לי לקורת רוח ואותם מסכימים ומסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר ככתוב את הטענות ההן כאשר נתגלגלו והמשכילים יבינו. הכוזרי הולך לעשות פה משהו מאוד מעניין, שספר שהוא חידוש מסוים, בסדר? למרות שבאמת באותם כתבי הפילוסופיה אולי יש באמת דיאלוגים, מה שנקרא, בסדר, אצל אפלטון ועוד מקומות שבעצם כתבו ספר כדיאלוג, בסדר, בין שתי דמויות, יש בעצם דיאלוג. גם פה בעצם הכוזרי, הספר הולך להיות מורכב מדיאלוג. מאליו, הוא לא פורס באופן שיטתי את הטענות שלו, כמו לצורך העניין במורה נבוכים, שבעצם הולך לפורס באופן שיטתי, אלא מתוך שיח. מאליו יש פה צורך בעצם לדעת מה, לקחת את הטענות ובעצם להשתמש בהן כבעצם איזשהו אמונה, בסדר? כלומר, בעצם אני, תקליטו בעצם שיחה של אדם עם חברו, זה לא איזה מבנה שיטתי של איזה, זה בעצם איזשהו דו שיח, שאלה, תשובה, דיון, הוא נותן איזה הרצאה, אחרי זה הוא בעצם אומר איזה משהו, בסדר? ומאליו בעצם יש צורך לתרגם את זה, זה מה שהוא מתכוון, המשכילים הבינו, הוא אומר לזה שבעצם לתרגם את זה באמת למה האמיתות האמוניות. אגב, מי עוד בעצם השתמש בצורה הזאת? עוד אחד מבעלי האמונה הגדולים, הרמח"ל, הרמח"ל גם יש לו כמה וכמה ספרים שהם בדו שיח, בסדר? יש את דעת תבונות, שזה אולי הספר הכי מפורסם, שזה בעצם ויכוח בין השכל לנשמה, אבל יש לו עוד ספר שנקרא חוקר ומקובל, וזה בעצם ויכוח בין חוקר, אדם חכם, משכיל, למקובל, ויש לנו שפחות מוכר, שמסילת ישרים סדר ויכוח. שמעתם על זה פעם? מסילת ישרים בעצם...
על מה שלושים?
אז מסיעת ישרים כולם מכירים, אנחנו נדפק
את הספר
מאוד מאוד יסודי.
למדתי
מזה קצת. אז יש צורה שבה הרמח"ל כתב את מסיעת ישרים בעצם בדרך של דיון, בסדר? דיון בין חסיד ל...
רב.
רב? יכול להיות, נכון. יכול להיות שזה ציגה. יכול להיות, כן. לא רב, לא רב. משהו, כאילו, לא מישהו כאילו לא דתי. אני חושב שזה, אם אני זוכר נכון, לא משנה. אז זה הרמח"ל גם השתמש בשיטה הזאת. מספרים, כי מי שנגלה לא למלך הכוזרים, בחלום, כי כוונתו רצויה בין האלוהים, אך מעשה הוא אינו רצוי, כן, כמו שראינו, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בין האלוה, פנה בראשונה לפילוסוף אחד וישאלו לאמנתו. בעצם הפילוסופיה היוונית היא, אנחנו אולי, אני מקווה שיהיה לנו זמן להתמקד בזה בפני עצמו. בעצם הפילוסופיה היוונית היא מתקופת, נגיד, תחילת בית שני, בסדר? מתחולת בעצם יוון, בסדר? אחרי שבעצם פרס, בסדר? מלכות פרס בעצם יולד יוון בתחילת אמצע בית שני, ושם בעצם סוקרטס, אפלטון, אריסטו, והיו המון 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 פילוסופים נוספים, יש באמת גישות שונות גם בתוך הפילוסופיה היוונית, והגידיות האלה הן שולטות בעולם במשך יותר מ-1500 שנה, בסדר? כלומר, גם הכוזרי ורבי אלה לוי, שהם היו יותר מ-1500 שנה אחרי זה, הם עדיין בעצם מתווכחים מאותה עמדות. כמובן שהם השתנו וקצת היו פילוסופים ערביים, בסדר? שהיו נוכחים באותה תקופה, אבל זה בעצם ממש כל ימי הביניים בעצם, זה הדעות השולטות בעולם, וכמובן שהרבה מהם זה לא רלוונטי, אנחנו נראה בהמשך מושגים של כל מיני שכל פועל ודברים כאלה שהם לא לפי ההבנה המדעית בימינו, בסדר? אבל עדיין, המטרה שלנו זה בעצם להבין את העיקרון הכללי, בסדר? אנחנו לא עכשיו נרד לרזולוציות של פרטי הפרטים, כן ננסה לצייר את התמונה הכללית, ומתוך זה בעצם לתרגם את זה לצורך העניין לפילוסופיה של ימינו, או בעצם לכופר של ימינו. האלוה, אין לפניו, אומר, כן, אמר לו הפילוסוף, בסדר? האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומם מעל כל רצון וכוונה. שהרי הכוונה מורה על להיות המכוון חפץ בדבר החסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעין עומד. נקודה. אז טענה הראשונה אומר הפילוסוף, כן, אלוהים, מדבר על התפיסה האלוהית שלו, אין לפניו, המלך הכוזרי מחפש מה המעשה הנכון. בסדר? אומרים לו, כוונתך רצויה, מעשה חנאים רוצים. אז הוא אומר, אז מה המעשה הנכון? מה המעשה הרצוי? בסדר? ובעצם הולך לחפש את העמדות, אנחנו נפגוש את הפילוסוף, אחרי זה את הנוצרי, בסדר? ואחרי זה מוסלמי, ואחרי זה נגיע ליהודי.
כמה
זה חודש להגיע לשם, אה?
מה כוונתו הייתה?
מה כוונתו הייתה? אז בואו נחזור רגע לפסקה שם. המלך היה זהיר ממצוות דעת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש באחד אשר להם, ומקריב קורבנות בזה שלהם.
זה דעת, כוזר דעת גם?
כן, הייתה דעת באותה תקופה, כן.
כאילו, יש שם מה ללמוד?
לא יודע, מקריבים קורבנות, עובדי אלילים, בסדר? אומרים לו, תשמע, הכוונה שלך להתקרב לאלוהים היא מאוד מאוד, היא מאוד, היא מאוד רצויה. אבל המעשים שאתה, מה אתה עושה, מה המעשים שהוא עושה? מקריב קורבנות לעבודה זרה, הם לא רצויים. בסדר? בסדר, עד כאן? כמובן?
טוב. אז זה מעשה אפשר להשליך את זה על היום, כאילו? כי
היום
למעשה אין עבודה זרה, אבל יש דברים אחרים
שהתחלקו, כאילו. נכון, נכון, נכון.
זה לא
טיפה
מוזר ששואל
את
זה,
בסוף. למה זה
מוזר?
כי הפילוסוף
לא מאמין שיש כוונה
ל... יפה. אז נגעת פה, אנחנו ניגע בסוף, בסגירת הדעות שלה. בסדר, אנחנו סוקרים את דעתו של הפילוסוף, ונגיע אליה בסוף, בסדר? צריך להבין שפילוסופיה באותה תקופה, היום כשמדברים על פילוסופיה, אז משייכים את זה לאיזה חדרים בספריות באקדמיה. בסדר, כלומר, אתה לא פוגש מישהו שהוא פילוסוף, אתה אומר, בוא נה, יש לו איזו עמדה. עכשיו, כן, בגלל שעולם הוא מאוד מאוד חילוני, הוא לא זקוק לתפיסות עולם מסודרות, מיושבות, כן? לא שאנשים לא מתעמקים בתפיסות עולם, אבל הצורך לאיזושהי תפיסת עולם ברורה, היא לא, אתה מבין, אנשים לא עוסקים את זה, אתה לא פוגש באופן טבעי אנשים שהם פילוסופים, בסדר? ולכן זה, באותה תקופה זה ממש משהו שהוא מרכזי, בסדר? ברמה שהרבה יהודים בספרד באותה תקופה, כן, רבי אלעזר בכלל בספרד, מתחננים בעקבות הבעקבות, כלומר, זה משתתף, כלומר, העמדה, בסדר? הם הולכים בעקבות הדעות האלה, בסדר? טוב, אז אומר הפילוסוף דבר כזה, אלוהים אין לו רצון. למה אין לו רצון? כי כשאני רוצה משהו, בעצם חסר לי משהו. והתפיסה הפשוטה היא שאלוהים זה דבר שלם. אז לא יכול להיות שאלוהים רוצה משהו. בסדר, זה מובן? נכון, משפט לוגי מובן. זה הפילוסוף אומר.
איך הוא מודע בזה שיש אלוקים?
או, שאלה מצוינת. מה הבעיה בזה?
כבר אני יכול לסתור
את השאלה. בסדר, מה הבעיה עם אלוהים?
מה,
לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה.
כבר אני יכול לסתור.
לא הבנתי את השאלה.
בזה שאומר... זה שאומר שהאלוקים אין לו רצון,
כן.
הוא מודה בזה שיש אלוקים.
נכון, לא, הוא לא אומר שאין אלוהים, הוא לא כפר באלוהים, הוא אומר יש אלוהים. הם היו אנשים דתיים, הם לא היו אנשים חילוניים, הם היו אנשים דתיים, הם האמינו שיש אלוהים. כן.
אם הם מאמינים שיש אלוהים, אז מן הסתם גם מאמינים שהוא יצר אותנו, נכון?
עוד רגע ניגע בזה, עוד רגע נראה מה האמונה שלהם בדבר יצירת האדם.
אז אם הוא יצר אותנו, כנראה הוא רצה ליצור אותנו, הוא לא עשה איזה סתם.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. התפיסה האלוהים שלהם היא באמת מאוד 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 רחוקה. רגע נראה כמה אלוהים הוא רחוק מיצירת הדברים.
זהו, אז כן, אבל אם כאילו הוא רצה ליצור את זה, אז כביכול היה חסר לו משהו.
הוא לא רצה ליצור את זה. הוא לא רצה ליצור את זה. הוא לא רצה ליצור את זה.
לא רוצה.
בסדר? עוד רגע נראה את זה, בסדר? אבל קודם כל, התפיסה, המשפט הראשון בסדר, לתפיסתו של הפילוסוף, זה שאין לו חסרונות, ומילא הוא לא רוצה שום דבר. כי כל חיסרון, כל רצון מעיד על חיסרון. בסדר? עד שהחיסרון, אם אני רוצה עכשיו לאכול שוקולד, בסדר? אז עד ש לא מישהו פה יהיה רציני וילך להביא שוקולד, אז הרצון לא יתמלא. בסדר? אז זה בעצם דעה ראשונה. בסדר? דרבה לכם אותם בשוקולד. וכן מרומם, הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא, אומר הפילוסוף, שאין האלוה מכיר אותך. ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך. וכל שכן אינו שומע את תפילתך ולא רואה תנועותיך. ואם אמנם יאמרו האלוהים, יאמרו הפילוסופים, כי האלוה ברעך, שאלתך מנחם, אין מאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה, כי האלוה הוא אמנם עילת האלוהות בהתהוות כל נברא. אך הנברא לא בכוונה מעת האלוה מתהווה. כלומר, טענה שנייה, ננסה להסביר אותה, אומר הפילוסוף, מעבר לזה של אלוהים אין רצון, אין לו גם את ידיעת הפרטים. הוא לא מעורב בפרטים. למה? כי כל פרט במציאות יש לו שינוי, ואלוהים אין בו שינוי. בסדר? ולכן, הרי אם יש דבר בעצם שלצורך העניין היה, ועכשיו, לא היה ועכשיו היה אותו, אז אומר בעצם שהתווסף משהו בידיעה האלוהית, לכאורה, נכון? אז זה בעיה בעצם בשלמות, בסדר? האלוהית, בזה שהוא יודע את הכל, בסדר? ואין בו שינוי. וברגע שאתה בעצם מתייחס לפרטים, הפרטים כל הזמן משתנים. ולכן בעצם, אלוהים הוא מאוד מאוד רחוק מההתקשרות לעולם הזה.
אבל באותה מידה אפשר גם להגיד...
לא הבדי, מה נוסף בידיעה?
בעצם מעבר לזה שהוא שלם מכל שלמות, ולכן אין לו רצון לשום דבר. כי ברגע שאתה מתייחס לרצון, אתה מתייחס לחוסר מסוים, הוא גם לא משתנה. וברגע שהוא לא משתנה, אין לו שייכות לכל הפרטים, כי הפרטים יש בהם שינוי. הרי כל פרט היה אותו פעם, או לא היה אותו פעם, ועכשיו יש אותו. או היה אותו ועכשיו אין אותו. בסדר? ולכן ברגע שאתה מדבר על שינוי, זה לא שייך לאלוהים. אלוהים הוא מעל השינויים האלה.
ואותם עדיין אפשר גם להגיד שכאילו הוא פשוט יודע את ההשתלשלות של הפרטים.
בסדר, אז אתה עכשיו שואל איך אנחנו עונים, איך אנחנו עונים לשאלה הזאת. איך אנחנו עונים, נכון, יש פה שתי טענות, נכון? וטענה אחת ש... הרי אתם, אנחנו נראים כל מיני רצונות של הקדוש ברוך הוא, נכון?
בעצם הוא
רוצה שנניח תפילין, רוצה שאני עם התורה, רוצה
כל מיני דברים. בעצם הוא נשאר מאחור, הוא פשוט
טוען. שמה?
העולם מתקדם, הוא נשאר מאחור, כי הוא לא משתנה.
הוא לא נשאר מאחור, הוא נשאר מלמעלה. בסדר, נגיד את זה בצורה הזאת. בסדר?
אז אם הוא מלמעלה, אז הוא רואה את
השינוי. לא, זה לא מעסיק אותו. זה לא ידיע לו, והוא גם באמת לא רוצה.
או שאולי יודע.
הוא לא רוצה גם ידיעת הפרטים, והוא גם לא רוצה בבריאת האדם. זה לא בכלל משהו ששאר. יותר קשה לנו לתרגם
את זה. אבל גם אפשר להגיד שהוא פשוט יודע את כל הדברים האלה מראש.
יודע את זה מראש, אז טוב, אתה עכשיו נוגע בשאלת הידיעה והבחירה, נכון? בעצם, איך יכול להיות שיש בעצם, נכון, זה נוגע קצת לשאלה הזאת.
כן.
איך יכול להיות שאני בחרתי, כן? עכשיו, תעמיד אותי לפני בבחירה בשתי דברים, איך הקדוש ברוך הוא יודע, איך יש לי בחירה אם בעצם הקדוש ברוך הוא יודע? ואם יש לי בחירה, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע. כלומר, אם יש שינוי במציאות, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את זה לפני, נכון? ואם המציאות היא מעצמה קורית, אז בעצם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את הכל מראש, אבל בעצם אין למציאות שום משמעות. בסדר? זו שאלה טובה, היא אומר, בסדר, לא יודע מה התשובה לשאלות האלה, קודם כל בואו נפגוש את זה, בסדר? באמת גם הכוזרי כרגע, בסדר, וגם במשך עוד פרקים רבים, בסדר? לא הולך להתעסק בכלל לשאלות האלה, בסדר? הוא הולך להביא את ההווה, מלך כוזרי הולך להגיד למה זה בעיניו לא מתאים למה שהוא מחפש. הולך להיפגש עם הנוצרי, הולך להסביר למה זה לא מתאים למה שהוא מחפש, הולך לדבר אותו דבר, שהוא יגיד לחבר, החבר בכלל לא הולך לענות לפילוסוף. בסדר? הוא הולך לדבר איתו על מה שהוא חושב, לדבר איתו. ולאט לאט תפתח פה תפיסה שלמה שאולי גם תיתן לנו תשובות לפילוסוף, בסדר? ומעולם, בסדר עד כאן, מובן? הוא יחד?
כן.
יפה. ומעולם לא ברא אלוה אדם, בסדר? אנחנו בפסקה השנייה. ומעולם לא ברא אלוה אדם, כי העולם קדמון. ומאז, ומעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו. וירכבו בו צורות ופרונות מזגיות ומידות מאביו ואמו ושאר קרוביו, ויחיות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים, ובכוחות הגלגלים וכבוסות הכוכבים, והמזלות כפי מעמדם במערכה. והכל מן הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות. מן הסיבה הראשונה נאצלה הסיבה השנייה, ומזו נאצלו הסיבות השלישיות והרביעיות, וכך נתחייבו כל הסיבות והמסובבים. וכך נשתלשלו, כמו שאתה מוצא אותם לפניך. וחיוב זה קדמונו, כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין ראשית לה. בסדר, זה, אני מאמין שלנו קשה להבין את זה, אבל זה בעצם יסוד התפיסה. מה יסוד התפיסה? כן. מה יסוד התפיסה? בעצם, כל המציאות היא קדמונית. יש את הדבר שנקרא הסיבה הראשונה, בסדר, שהיא קדמונית, אין לה ראשית, אין לה איזה נקודת התחלה שאת אומר, מהרגע הזה נברא העולם, לא? יש את הסיבה הראשונה. כל דבר שאנחנו רואים בעולם הוא נוצר מסיבה שקודמת לה. בסדר? סיבה מסובב זה בעצם הדבר שנוצר, כל דבר נוצר מדבר אחר. בסדר? ובעצם הסיבה הראשונה בעצם יצר את הסיבה השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית. בסדר? ובעצם נוצרו, עוד רגע נרחיב פה שנייה את השיטה הזאת, בזה שנוצרו גלגלים רוחניים. בסדר? הדבר הזה נוצר מתוך זה שבעצם מסתכלים על גרמי השמיים. בסדר? מסתכלים על כוכבים. בסדר, העולם העתיק מאוד מאוד היה עסוק בכוכבים, מה שאנחנו לא כל כך עסוקים, כי זה היה מאוד מאוד קשר ישיר, אתה בעצם הולך לישון, אתה רואה את כל הגלקסיה, את כל הכוכבים, וכל יום יש שינויים בכוכבים, הם מונו היו בקיאים בתנועת הכוכבים, ומאליו גם נוצרו מזה כל מיני תפיסות אסטרולוגיות כאלה ואחרות, והעיסוק באסטרונומיה היה מאוד מאוד משמעותי, בסדר, בגלל הקישור לשמש ולגשם ולכל הדברים האלה היו מאוד מאוד קריטיים לאדם, אם יש מחר גשם או אין, אם יש מחר, אם יש קיץ קשה, בסדר? כל הדברים האלה בעצם יצרו, וגם כל מיני ספירות, כן, מי שמכיר באסטרונומיה, יש, היו כל מיני ספירות בתוך העולם האסטרונומי, שבהמשך נוצרו להם כל מיני תשובות וכאלה דברים, ולכן ההבנה הייתה שבעצם כל גרמי השמיים הם רוחניים, בסדר? הם לא עשויים מחומר, אלא הם עשויים מחומר זך רוחני, בסדר? השמש, הירח, הכוכבים, כל מעגלי השמיים, ובעצם יש 10 מעגלים כאלה של רוחניים, בסדר, זה באמת נשמע לנו מאוד מאוד מוזר, וכל אחד בעצם מעציל לאחד אחר, עד בעצם שאנחנו נמצאים מתחת גלגל הירח, ופה בעצם היה חומר יולי, קדמון, שממנו נוצרו כל ה... שבעצם נוצר לארבע מיני אש, רוח, מים, עפר, בסדר? וכל דבר במציאות מורכב מארבעת היסודות הללו. בסדר, עוד פעם, חומר יולי, קדמון, חומר יולי זה בעצם חומר שורשי, שממנו נוצרו ארבעת צורות החומר, בסדר, אש, רוח, מים, אדמה, וכל דבר במציאות מורכב מארבעת הדברים האלה. כל אדם יש לו מזג מסוים בעקבות התרכובת של ארבעת היסודות הללו. השולחן יש לו מזג מסוים, יש לו משהו, אופי מסוים, כי יש לו את המורכבות, הוא מורכב מארבעת היסודות הללו. כל חפץ במציאות מורכב מארבע היסודות האלה. אש, רוח, מים, עפר, אה? אש זה אנרגיה, בסדר, אני נכנס במושגים של ימינו, בסדר? אז יש לנו, נכון? יש לנו, חברים, בסדר? יש לנו חומר, נכון? יש לנו בעצם מסה נקרא לזה, בסדר? יש לנו, איך זה נקרא באיזה, מוצק, בסדר? יש לנו נוזל, שזה מים, יש לנו רוח, שזה נגיד גז, ויש אנרגיה, בסדר? אנרגיה, זה אפשר לקרוא לזה אש, בסדר? אז גם בתוך האדם יש בו אנרגיה מסוימת, גם בתוך כל חפץ יש בו אנרגיה מסוימת, בסדר? כמובן שזה לא היה בהבנה המדעית של היום, בסדר? אם אתה מתרגם את זה בהבנות המדעיות של היום, זה באמת קצת קשה להבין את זה, אבל ככה הם הבינו. ולכן אדם יכול להיות שיש לאדם מזג מאוד 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 עצוב, כי... וזה משהו שתגוע בו, אין לו בחירה בזה, בסדר? ולכן הוא יהיה מאוד מאוד, יש בו יותר עפר, ולכן הוא יהיה יותר עצוב. בסדר? יהיה לו דיכאונות, בגלל שזה המזג שלו, ככה הוא פחד. והוא לו מזגים שונים, יש לנו שזה, כן? כן, כן, כן.
בתפיסה שלנו.
כן, כן, מדרגה תראו, של האדם, נולד עם מזג מסוים, ולכן יש לו פוטנציאל מסוים שהוא צריך להוציא אותו מהכוח לפועל. יכול להיות שאדם נולד, בסדר, עוד רגע נראה את זה, אדם נולד במקום מסוים, שיש בו מזג מסוים, ולכן הפוטנציאל שלו מאוד נמוך. ויש אדם, עוד רגע נראה, שהוא נולד עם פוטנציאל מושלם, ולכן הוא יכול להיות פילוסוף. זה הרי המדרגה הכי שלמה. בואו נראה את זה בפנים. והנה, רק אני שנייה, אם פספסתי פה משהו. בסדר, עכשיו רק רגע שנייה, עוד רגע תשאל את זה משה. מאליו כל המציאות היא קדמונית. גם בריאת האדם, האדם תמיד היה קיים, בסדר? זה לא שיש פה איזה סדר מסוים של היררכיה שהיה את אלוהים לבדו, ואחריו הוא הציל את הסיבה הראשונה, ואחריו את הסיבה השנייה וכו', אלא זה בעצם פשוט מציאות שהייתה תמיד קיימת. תמיד היו בני אדם, ובני אדם תמיד, כן, קדמונים, בסדר? וכל דבר במציאות הוא היה קדמון במובן הזה. בסדר? מה שאלת, משה?
איך בני אדם גם עושים מהבעיה?
מה בעיה?
אני רואה שתמיד הייתה מציאות, אז מתי זה הסיבה הראשונה?
המציאות היא הסיבה הראשונה? לא, אין נקודת התחלה. קדמו.
מה הטענה
פה של פילוסוף? הטענה היא ש... התקדמות
בעולם,
הסיבה הראשונה. המציאות הייתה תמיד. בסדר? העולם לא נברא. העולם לא נברא. בסדר? מאליו, אם אני אומר שהוא נברא, כמו שאמר מנחם, אז אני רוצה משהו. או אם אני רוצה משהו, אם אלוהים רוצה משהו, אז זה... אז זה חסר, בסדר? ולכן אלוהים לא רצה לברוא את העולם העולם, העולם תמיד היה קיים, בסדר? טענה שהיא קצת באמת, אפילו בכפירה של ימינו, זו טענה שאין בה ממש, כן? כי נראה לי שאין בן אדם שחושב שהעולם הקדמון, נכון? יכול להיות שהוא נברא לפני המון 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 שנים, אבל הוא אף פעם לא היה קדמון, בסדר?
אומרים שהיו כאילו קופים, שהתפתחנו
משם... תראו את המפץ הגדול שחושב ששולדת
בטבריה. גם הקופים נוצרו מתי שהם לא קדומים.
כן,
הם לא יסוד.
נכון.
כן.
לא, חיזבתי את מה שהוא אמר.
ממשיכים. והנה, לכל אחד מאישי העולם, יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו. מי שקדמו לו כל סיבותיו, אלו, נעשה שלם. ומי שלא קדמו לו, נשאר חסר. בן כוש למשל, לא הספיקה לו הכנתו הטבעית, כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתכלית החיסרון, וכנגדו הפילוסוף, הוכנו לו תכונות, ועל פיהן תהיינה לו המעלות המזגיות והמוסריות, השכליות והמעשיות, ולא יחסר בו מאומה מן השלמות. אבל גם הפילוסוף אין המעלות האלה נמצאות בה בראשונה, כי אם בכוח, ולשם הוצאתן אל הפועל, זקוקו ללימוד ולאימון, עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה, אם לשלמות, או לחיסרון, או למדרגות ביניים רבות מספור. כלומר, בסדר, יש פה באמת מצב שעולם מאוד מאוד דטרמיניסטי. בסדר, במובן הזה שבאמת אדם נולד בלי המון 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 מרחב בחירה. כן? כלומר, אדם נולד עם מזג מסוים, ומלאב יש לו יכולת להוציא את הכל הכל. אם נולדת בארץ כוש, בסדר, שבה המזג הוא מאוד מאוד ספציפי, בסדר, תרכוב את ארבעת היסודות הללו מאוד מאוד חלשה, בסדר? הפוטנציאל מאוד מאוד נמוך. בסדר? וכן, תחשבו שבאותה זמן בארץ כוש, אז רוב האנשים שם מה היו? מה היו אנשים בארץ כוש?
פשוטים כי...
היו עבדים, נכון? כנראה שרובם לא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב. בסדר? וכולם היו כנראה עבדים של... עבדים, בסדר? עבד לא צריך לדעת או לקרוא ולכתוב, הוא צריך לדעת לעבוד, בדיוק. ועבודות קשות. אם מי דיברתם על עבדים, לא זוכר, דיברנו על עבדים היום. ובסדר, אז זה המצב באותה תקופה, בסדר? לעומת זאת, ביוון, בסדר, מי שנמצא ביוון, אז יש לו...
סי
הרב. כן, הוא נמצא, יש לו, הוא כל יכול, בסדר? והוא, אם הוא בכלל קיבל את המזג הזה, זהו, רק צריך להוציא אותו מהכוח על הפועל. איך מוצאים אותו מהכוח על הפועל? עכשיו נראה. ואדם השלם נדבק כמו מעין אור אלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל. אז בעצם השאיפה של כל אדם לפי הפילוסוף, זה להידבק בשכל הפועל. ברגע שאדם נדבק בשכל הפועל, בעצם אמרנו שכל השכלים האלה הם רוחניים, בסדר, השכל הפועל הוא הכי הכי נמוך מבין כל השכלים, אמרנו יש 10 כאלה, האצלות כאלה, והשכל הפועל הוא הדבר הנמוך ביותר מבין הזה, אבל ברגע שאני נדבק בשכל הפועל, מה בעצם הפכתי להיות? רוחני בעצמי, בסדר, קיבלתי את המעלה השלמה ביותר שאדם יכול להגיע לה, מעלת הפילוסוף. האדם אשר נדבק בו מעין אור אלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל, בו התחבר השכל הנפעל של האדם, כן, הוא נפעל במובן הזה שבעצם הוא לא בעצמו משפיע, אלא הוא מושפע. הוא מקבל ממישהו אחר, ממשהו אחר. של האדם התחברות, של התמזגות, עד אשר יראה האדם ההוא את עצמו כאילו הוא השכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרש. אותה שעה, רגע, הרי, אותה שעה יגיעו כליו, מה זה כליו? רצוני לומר איברה, כן, גופו של האיש ההוא, למדרגה, בה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר, ובדרכים הטובות ביותר. נגיע למצב המושלם, הוא עושה את כל הדברים הנכונים, בזמנים הנכונים, במקומות הנכונים. בסדר? וכאילו נעשו איבריו כלים לשכל הפועל. לא לשכל היולי הנפעל, כן, השכל היולי זה בעצם השכל ששייך אל החומר, אל המציאות החומרית, אל המציאות שממנה מתרקמות ארבעת היסודות, שמהם כל דבר מורכב. אז הוא לא כבר דבוק בשכל הזה, אלא בעצם הוא מתרומם לשכל הפועל. בו היה משתמש עוד רגע, בא משתמש לפני כן, עת היה מבקש את הדרך הנכונה, מוצאה פעמים אחדות, ופעמים רבות לא הגיע אליה. כאילו אתה מוצאה הוא תמיד, כן, הגיע למצב השלם שהוא דבוק בשכל הפועל, הוא תמיד עושה את הדבר הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. מדרגה זו היא תכלית מה שהאדם השלם מקבל להגיע אליה, אחרי אשר תתואר נפשו, מן הספקות, כן, איך מגיעים אליה, אחרי שמשיגים בשכל, כן, כל זה באמצעות השכל, את ההבנה, בסדר, ואת מלאב הוא מתאר את עצמו מהספקות, ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. כלומר, הדרך של האדם להגיע אל השלמות היא באמצעות שכלו, כמובן שעוד רגע עוד דרך גם על המעשים שלו, אבל השכל שלו בעצם זה הדרך בה להגיע אל השלמות השכלית במילה ולהידבק בשכל הפועל. רצית לשאול הרי. רצית לשאול.
מה ההבדל בין השכל הפועל לשכל הנפעל?
השכל הנפעל זה שכל שנמצא בתוך המציאות הגשמית, בסדר? והוא, כמו שאמרנו, שכל דבר הוא יש לו סיבה ומסובב, אז בעצם הוא מושפע באופן הזה שהוא לא מעציל ממנו.
אין לו בחירה למעשה, הוא נפעל מהמציאות.
כן, כן, כמובן שהבחירה שלו היא בעצם במעשים שלו, אבל אין לו בחירה במובן הזה שהוא לא מעציל על שום דבר, אלא בעצם הוא רק מקבל, הוא רק מושפע.
והשכל הפועל
הוא? השכל הפועל הוא מעציל אל משהו מתחתיו, בסדר? בעצם זה היררכיה כזאת, שכל דבר בעצם משפיע על הדבר מתחתיו, בסדר? תמיד משפיע על הדבר מתחתיו, בסדר? זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי, בסדר? זה לא שהוא מוזג לו מים, בסדר? משפיע עליו איזה, אלא כל דבר הוא בעצם מורכב מהסיבה הראשונה עד הסיבה האחרונה, בסדר? ומגיעים בעצם לשכל הפועל, הוא משפיע על השכל הנפעל, על המציאות הגשמית.
הוא
מעיד
על עצמו?
לא, הוא לא דיבר על עצמו.
בסדר? הוא מעיד על
עצמו.
ככה אתה עושה
פילוסופי. הוא אומר, אני מתאמץ להגיע למקום הזה, לא אומר שהוא מגיע לשם. בסדר? ככה אתה עושה הנפש דומה למלאך. בסדר? ותימצא במדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני. הנבדל מן הגוף, אומנם הוא לא יהפך לרוחני לגמרי, נכון? עדיין הוא יהיה בתוך גוף. אבל הוא כמעט דבוק ברוח. עלו עם מדרגת השכל הפועל, הוא המלאך אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך הממונה על גלגל הירח. על המלאכים הם שכלים נבדלים מן החומר, קדמונים כסיבה הראשונה, ולא יראו כיליון לעולם, כן? המציאות הרוחנית אף פעם אין בה כיליון. ובהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל, לא יחוש האדם לכיליון גופו ולכיליון כליו. אדם לא יחשוש שהוא ימות. כי זה לא ישפיע, המוות לא ישפיע עליו, הוא הפך להיות דבוק בדבר הרוחני. ומשעה שהגיע להתאחדות זו, תזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים, שכן נכנס בחברתם של הרמס והסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו, כי הוא והם וכל אשר עלו למדרגתם, היו לאחד עם השכל הפועל. כן, הגיעו למדרגה מאוד מאוד גבוהה של המדרגה הרוחנית הזאת של הדבקות בשכל הפועל. וזהו אשר יכונה על דרך העברה או קירוב רצון אלוהים. כלומר, כי בכל מתרשל מה אלוהים רוצה, מה בעצם השאיפה של כל אדם במציאות שלנו, כן, היא להידבק בשכל הפועל, פירוש הדבר, לתאר את נפשו מהספקות, ולהגיע באמצעות היכולת השכלית שלו, וכמובן, אם יש לו את המזג הנכון, להגיע למצב שהוא דבוק בשכל הפועל באופן רוחני. דורשו, עכשיו עד כאן בעצם התפיסה של הפילוסוף, בסדר? אז אמרנו שהיא מורכבת מזה שאלוהים הוא שלם ומלאב אין לו רצון, אלוהים הוא לא משתנה ולכן אין לו קשר לפרטים, והמציאות נאצלה, היא קדמונית, נאצלה מהסיבה הראשונה, ולכל אדם יש לה יכולת, לכל אדם שיש לו את הפוטנציאל, רק אדם שיש לו פוטנציאל, הדרישה ממנו היא להגיע למדרגה הזאת שהוא דבוק בשכל הפועל. טוב, דברים באמת מעניינים, קצת רחוקים מהעולם שלנו, בסדר. אומר הכוזרי, אומר הפילוסוף לכוזרי, מה תעשה, מה עכשיו אתה צריך לעשות? דורשהו איפה? בקש לך ידיעת הדברים ולמיתתם. למען יש שכלך אתה פועל, לא נפעל. ותדבק בדרך הישרים במילות ומעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל. הפועל הוא. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה וכל מידה טובה, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה, שתעריצנה לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה. כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל. לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל. כלומר, אומר הפילוסוף למלך הכוזרי, מה עליך לעשות בעקבות החלום? לבחור בעצם בדרך הזו, להגיע לדבקות בשכל הפועל, באמצעות השכל שלך, אבל כמובן שגם המידות הטובות שלך והמעשים הטובים שלך ישמשו אותך בעצם להגיע למצב השלם הזה. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור ואיזה לשון ואילו מעשים. כלומר, המעשים הם פחות חשובים מאיזה פרטי המעשים, מה פרטי המעשים, מה בדיוק הדרך שאתה עושה, היא פחות חשובה. העיקר שתעשה מעשים טובים שיביאו אותך למצב הזה. ואם תרצה, בדלך הדת.
מה, אבל ממש הוא אמר, לשם העבודה... מעשי חיינם רצויים.
מצוין. אתה אמרת מצוין, בסדר?
זה ממש סתיר את החלום.
אתה צודק. תעשה מעשים טובים שיקחו אותך, מעשים שיקחו
אותך. בסדר.
מה הקשר? החלום הזה רק סיפור ריקע.
לא, אבל החלום של סיפור ריקע הוא בעצם, עוד רגע מתייחס לזה, בסדר, כי
זה
בעצם
חלק מהטעם.
בסדר? כלומר... מה זה?
אתה יותר מאמין בגלל זה בסיפור שזה...
רגע, בסדר, 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 אתם צודקים, כל הטענות שלכם, אתם צודקים בכל הטענות.
מסבירו מה שפוצר שגר
למוח, לא, בסדר, אני אסביר בעצם את הטענה של מנחם ואחרי זה את הטענה של אריק. אומר מנחם, מה זאת אומרת, אני באתי לבקש מה המעשה הראוי, אני כבר עושה מעשים, אתה אמור לי שהם מעשים לא ראוי, משמע שיש מעשים שהם ראוי, מעשים שהם לא, אל תגיד לי בדרך הדת, זה דבר לא נכון להגיד, בסדר? מצד שני אומר הרב, מה אכפת לי מהחלומות שלך? אתה באת לשאול אותי מה הדבר הנכון לעשות. והחלומות שלך לא מעניינים אותי, כי הם לא קשורים לדגש שאני מדגיש אותו. אני בא לדבר איתך על מעשים שכליים, על הבנות, התבוננות, בסדר? על הידבקות בשכל הכל, אתה מדבר איתי על חלומות שחלמת. בסדר? לכן, בעצם אתם צודקים שהוא לא מדבר איתו, כי הוא בעצם כל אחד תפוס בעמדתו. בסדר?
בדלך הדת אומרת תמציא דת?
אם תרצה, בדלך הדת, כן, בדל לבדות זה בעצם, כן, להמציא משהו, דת, פירוש הדבר חוק, בסדר? איפה כתוב דת בתורה? בתורה כתוב תמיד דת?
לא.
למה? כתוב. יש דת, ממנו יש דת, למה? למה? זה שתי מילים ביחד. אבל איפה, בברכת זאת הברכה, אבל איפה כתוב, איפה כתוב אחרי הרבה פעמים? איזה ספר כתוב את המילה דת בהרבה פעמים?
ספר התורה.
דתויים? לא, בתורה אני אומר, זה נראה לי כתוב רק לא פעם אחת, לא יותר מזה.
נו.
אבל באיזה ספר בתנ"ך?
אולי בתנ"ך?
בתנ"ך, כן. ולתיהם שונות מכולם, מצוין. בסדר. המילה דת, ודת עם טעם שלנו רק, מופיעה בספר סטי, בריבוי טעמים, זה קשור לשלטון הפרסי של דת בעולם. בסדר, זה שייך לחנה לפורי. אז דלך הדת, הכוונה החוק, בסדר, בעצם דרך של עבודה, לשם העבודה וההרצה והשיווח, ולמען התנהגותך אתה במידות הטובות, והנהגת ביתך ובני ארצך בהן, היא מקובלת עליהם. או כך לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם. ושים מגמתך וכוונתך, זיכוך נפשך, כללו של דבר, אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתה, בקש לך זוך הלב, ככל שאשר תוכל. ואז תגיע אל מבוקשך שהוא ההידבקות ברוחני ההוא. זאת אומרת, בשכל הפועל. ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך, ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. בסדר? כלומר, המעשים הפרטיים שלך הם פחות משנים, איך תעשה את זה? העיקר זה שתזכך את לבך, תתבונן התבוננויות שכליות שיגרמו לך להידבק בשכל הפועל, וככה בעצם תגיע למצב השלם שכל המעשים שלך יהיו מדויקים, וכל הרצונות שלך יהיו מדויקים, ובזמן הנכון, במקום הנכון, וככה תהיה בעצם רוחני באופן שלא תחשוש מהמיטה, המוות, ותגיע למצב השלם. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך הנכוחים, כן, הוא מתרשם מהדברים של הפילוסוף. אבל, כלומר, הוא לא מבטל את הטענות שלו. זאת אומרת, זה באמת דברים מעניינים, זה באמת, יש פה, זה נשמע שיש פה חוכמה אמיתית. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שהרי, יודע אני כי נפשי זקה, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת, הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי. כן, מה שאמרת מנחם. כלומר, אני יודע שאני עובד את אלוהים בכוונה זקה. בטהרה. ובכל זאת אומרים לי, המעשה שלך לא רצוי. כלומר, יש פה משמעות גדולה מאוד למעשים שלי, לצורה שבה אני עושה את המעשים שלי, ולא רק לכוונתי. אם כי כוונתי רצויה, יש איפה ולא ספק מה השיער עצמו מצד עצמו, לא מצד כוונת האוסר. כי אם לא כן, טענה שנייה כבר, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה? כי אם כל אחד מהם עבד את העולם מתוך כוונה זכה, ונהג נזירות ופרישות וצם והתפלל, ועצה למערכה במגמה להרוג את חברו, באמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוה, ובהילחמם בזה, זה בזה מאמין כל אחד מהם, כי במותו יזכה לגן עדן, ועלו הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. כלומר, אם אתה אומר שהעיקר זה בעצם להגיע לאמונה הזכה לצורך העניין, והמעשים עצמם לא משנים, אבל תראה, כל ה, כן, הנצרות והאסלאם, רבות ביניהם הורגים אחד בשני מאות ואלפים, כן? ואם אתה חושב, אם בעצם שניהם מגיעים לאותה מטרה והמעשים לא משנים, אז מה, איך יכול להיות שהם כל כך נלחמים אחד בשני? בהכרח שיש מעשה מסוים שהוא המעשה הנכון, כי הראיה שהמעשה של זה מפריע לו ולכן הם הולכים להרוג אותם, והמעשים של הנוצרים מפריעים למוסלמים ולכן הם רוצים להרוג אותם. אז הוא אומר, בהכרח יש למעשים משמעות אמיתית וחשובה. גם מהחלום, כי בחלום אומרים לי כל הזמן, המעשה שלך לא רצוי, וגם מתוך המציאות בעולם, אני רואה שכל מי שמאמין במשהו, הוא אומר, יש לזה השלכה מעשית, ולכן אם מישהו אחר מתנהג בצורה אחרת מתוך האמונה שלו, אז זה חמור מאוד, ואני אפילו מוכן להגיע למצב להרוג אותו בשביל זה, או למסור את נפשי הזה, שהוא יהרוג אותי. אמר הפילוסוף, לפי דעתי הפילוסופים אין לו לזה ולא לזה, הרשות להעמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים לבוא אותם לשכל, כלומר, אין עניין בפילוסופיה להרוג אחד את השני, כי באמת העיקר זה שאתה, המעשים שלך הם העיקר שמה, שהם מביאים אותך למה? אל הכוונה הרצויה, כלומר, אלא בעצם מביאים אותך בסוף, כן, להבנה נכונה ולשכל הפועל, באמת לא משנה איך אתה מתנהג בפועל, שוב, אם אתה אלה, כמובן בתנאי שאתה מתכוון באמת לעשות מעשים שהם תיאורים ובסדר? הוא בעצם, הוא מתחמק, אבל הוא בעצם רוצה להגיד, באמת, באמת, לדעתי, אין סיבה להרוג אף אחד. כלומר, שזה פלורליזם כזה שבעצם, כמו שאומר, מתעלם מהמציאות, בסדר? ובעצם, במילה מסוימת אומר, אין שום סיבה להילחם על שום אמת, בסדר? כלומר, כי באמת, המעשים עצמם במציאות עצמה, אין להם שום משמעות, העיקר שתדבק בשכל הכל. בסדר? שתתרחק מהמציאות, בסדר? זה, האלוהים של הפילוסוף הוא מאוד מאוד רחוק מהעולם, בסדר? הוא גם ביהדות כאלה שככה התרחקו מתוך העלות ממקום כזה, שבעצם אלוהים לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי, הוא לא שייך בכלל למציאות. בסדר, ולכן מאליו גם המעשים, אין לזה השלכה מוסרית, אם בעצם אני מאמין שאלוהים יש לו משמעות לכל דבר
שאני רוצה,
הוא רואה את מה שאני זה, אז פה, עכשיו אומר מנחם, רגע, אז אם ככה, אז בכלל למה בכלל להיות מוסרי? הרי הפילוסופים ניסו לייצר, כן, הפילוסופיה היוונית ניסתה לייצר אתיקה ודרכי מוסר, זה בסדר? אז התשובה היא, כדי לשמר את העולם וכדי בעצם לאפשר את ההידבקות בשכל הפועל, כן, כלומר, בעצם להגיע למדרגה הטובה. אבל מצד באמת המוסר לכשעצמו, באמת אין לו הרבה משמעות. אמר הכוזרי, אני רואה שאנחנו, השעון רץ, חבל על הזמן. אמר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה, המאמינים כעולם נברא, ובשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, כן, בעצם גם מאמינים בעולם נברא בשונה לפילוסופים, וגם מאמינים כי הסיבה הראשונה, כן, כלומר בעצם כביכול אלוהים, מדברת עם איש מבני אדם, מה שבעצם לא נכון לפי הפילוסופים, ואילוהם הפילוסופים ירוממו לידיעת הפרטים. ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתלבותם בזה, מן הראוי כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם, כן, כלומר בעצם הפילוסופיה, כן, ההידבקות בשכל הפועל, מפורסמת ביניהם ומציאה בתוכם, הואיל והם רק הם הדבקים ברוחנים, וכי יסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכור נפשו, ויפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע. ודבר זה עולם הוכיח, יסוד הקשר בין עניין האלוהים ובין הנפשות, שונה ממה שהזכרתי, הזכרת אותה פילוסוף, אני קצת רק ציפור על הסוף, אבל מה בעצם הטענה פה? וזו טענה שהולכת לחזור, בסדר, אחד היסודות, התפיסה של הכוזרי, שאם באמת הגישה שלך היא הגישה האמיתית והרצויה, ושכולם בעצם צריכים לדבק את נפשם, בצורה הזאת, כמו שאתה אומר, באמיתות ובשכל הכל. אז היינו צריכים לשמוע בפרסום על המון אנשים שהגיעו למצב הזה, כן? שזה דבר מפורסם. בסדר? כלומר, שיש איזה מסורת מזה, שיש באמת אנשים שהגיעו לשכל הפועל למדרגה הזו, ושזה היה מפורסם אצל כולם, בסדר, ומזה שאתה רואה שרוב העולם הוא לא בדעת הפילוסופים, אלא באותה תקופה נוצרי או מוסלמי, בסדר, כלומר, בעצם זה באמת לא מעסיק אותו מה שקורה בפילוסופיה, על כורכך שמה, שזה איזה מיעוט מסוים, כנראה שאין בזה את דעת האמת, בסדר? כלומר, נסיכם בעצם, שלוש טענות אומר, אומר המלך לפילוסוף, אומר, דבר ראשון, בחלום הפנימי שלי, ביקשו ממני את המעשה הרצוי, ולא את הכוונה, ואתה מדבר איתי על כוונה, אני כבר בכוונה הנכונה. שתיים, אני רואה שאנשים מוכנים להרוג ולהילחם על המעשים הנכונים, ואתה מדבר איתי על איזה משהו כזה, זה, וכביכול כאילו לא צריך להילחם על האמת המעשית, ואני רואה שכל אנשי העולם מוכנים להיאבק בשביל האמת המעשית שלהם. ושלוש, המציאות שאתה מדבר עליה היא לא מפורסמת, כלומר, לא שמענו אף פעם, לא רואים שהעולם הולך אחרי זה, לא רואים שזה משהו שמושך את בני אדם, בסדר? לכאורה זו טענה שהיא קצת חלשה, לכאורה, כי בעצם היא לא טענה לוגית, נכון? בסדר, אז אם רוב העולם לא הולך אחרי הפילוסופיה, מה זה אומר? שאין אמת בפילוסופיה? זה רק אומר שהעולם לא הולך אחרי זה, אבל לכוזרים מאוד מאוד משמעותי הנקודה של המסורת, בסדר? המסורת פה היא מאוד מאוד משמעותית, הפרסום של הדבר, ככל שהדברים מפורסמים ועברו דור אחרי דור, זה מעיד על איזה חוזק של הדבר.
זה קשור למה שהרב אמר בבוקר.
על השאלית המאוד מאוד ברורה.
ההקדמה של
הרב.
לא הייתי, בהקדמה, הרב דיבר על זה? הרב דני בשביל. לא נצליח להגיע לדף מקורות שזה, אולי נתחיל ממנו פעם הבאה, נתלבט. אבל אני רוצה רגע בעצם להחזיר אותנו לתחילת דברי הכוזרי, בסדר? בעצם הכוזרי מתחיל מחלום, בסדר? החלום זה משהו שהוא לא מעשי, כלומר לא בא אליו מישהו ואמר לו, אלא בעצם הייתי אומר איזשהו קול פנימי שמדבר אליו. התהליך, התנועה הראשונה של החיפוש של האדם, היא נובעת מאיזשהו קול פנימי, בסדר? המון החוזרים בתשובה מתארים, נכון? קול פנימי לא במובן של איזה קולות כאלה של הזויים, אלא במובן שמשהו לא היה שקט אצלי, לא הייתי רגוע. כשחלום חוזר על עצמו פעם אחרי פעם, זה סימן בעצם שמה? אני לא רגוע עם מה שאני עושה, אני לא רגוע עם המעשים שלי. המעשים שלי, הם לא מספקים את מה? את הכוונה שלי. בסדר? נכון שזה מדובר פה על חלום חיצוני כביכול, אבל זה בעצם איזושהי תנועה פנימית שמה? מה בעצם המלך אומר לעצמו? מה שאני עושה לא מספק את הרצונות האמיתיים שלי. אני צריך להתאים בין הרצון העמוק והגדול והעליון שלי לבין המעשים הנמוכים שלי. נלך אפילו צעד נוסף בתוך זה, הטענה האלילית, בסדר? וזה אולי נרחיב על זה בשיעור הבא. האליליות בעצם רואה את אלוהים כמו מה? משהו מאוד, בצורה מאוד מאוד גדותית, נכון? בעצם אלוהים זה איזה משחק כוחות כזה, מי שעכשיו שולט, כן? נכון? יש כזה תיאורים במדרשים, נכון? שאם השמש עכשיו יהיה שולט, נכון? אברהם אבינו, נכון? בגיל 3, כן? נכון, אומרים לו, השמש היא הזה, ואז מגיע הלילה, אז עכשיו הירח שולט, בסדר? אז כן, מי חזק? מי שאני רואה הוא מי שחזק. מי שרואה הוא מי ששולט. לא משנה שזה גם עניין של כוח, ולא עניין של טוב, בסדר? בשונה מהתפיסה היהודית שהמפגש עם אלוקים הוא מתוך מקום של טוב אלוקי, ולא מקום של כוח, אבל באמת זה מאוד מאוד מתאים לראייה הראשונית, וכשאני רואה בעצם את השמש בחוזקה, בתוקפה, אז אני מתפעל ממה שאני רואה. וברגע שאני לא רואה את השמש, נכון, מה קורה כשלילד מתחבים, נכון, עושים לילד ככה, נכון, מה קורה, הוא חושב שמה, או שהוא בעצמו, הוא מתבייש שזה מה עושה, שם את הידיים על העיניים, נכון? כלומר, אם אני לא, אם לא רואים אותי, אם אני לא רואה, אז כנראה שזה נעלם, בסדר? יש כל מיני שלבים התפתחותיים, מה קורה, מתי ילד מתחיל להבין שדבר שנעלם עדיין קיים, בסדר? זה יכולת קוגנטיבית כבר מתקדמת אצל תינוקות, בסדר? כן, מה? כלומר, אם אני עכשיו, ילד לא רואה את אמא, בסדר? לא רואה את אמא, נכון, הרי, בסדר, הנה, עכשיו הילדים התחילו את המסגרות, בסדר? אז אתה לוקח את הילד לגן, בסדר? עכשיו אתה הולך, נכון? מה קורה לילד? מה הוא מתחיל לעשות? לבכות, נכון? מה שקרה לכולנו, נכון? אז למה הוא בוכה? כי מבחינתו ברגע שהוא לא רואה את אמא, אז מה? אמא לא קיימת. אם אמא לא קיימת, אז העולם שלו נחרב, כפשוטו, ולכן הוא חסר אונים. והוא לא יודע מה לעשות. נכון שיש פה אנשים שיכולים לעזור לו, אבל מבחינתו, אמא כרגע לא קיימת. אין לו עולם. בסדר? מתי שילד מתחיל כבר להבין שעכשיו, שלבים התפתחותיים, כן? זה לא משהו, יום אחד שפתאום קולט את זה, בסדר? אבל בשלב מסוים שאלת קולט שאם אני לא רואה דבר, הוא עדיין קיים במציאות. בסדר, יש לו יכולת להחזיק במוח מבחינה קוגניטיבית שמה? שגם דבר אני לא רואה אותו, הוא קיים. בסדר? אז גם אותו דבר, הטענה האלילית, בסדר, שזה בעצם איפה שהמלך הכוזרי נמצא, היא טענה ילדותית במובן הזה שבעצם היא סוגדת ועובדת רק את מה? רק את מה שהיא רואה לנגד עיניה, רק מה שקיים. בסדר? ולכן כל עניין הפסלים, כל עניין נכון, היהדות היא מאוד מאוד מרחיקה את האנשה של אלוהים, נכון? לפגוש את העצם. אלוהים, אליליות היא חייבת לפגוש את האלוהים. בסדר? ברמה שאני יכול לשים אותו בכיס, כן? אני שם בכיס את הפלאפון, אני עובד את הטלפון, בסדר? זה ככה בתקופתה, בסדר? זה היה סמארטפונים של אותה תקופה. כל אחד היה לו בכיס איזה אלוהים, איזה כוח, והוא עובד אותו. כלומר, אני חייב לפגוש את אלוהים, לא יכול להחזיק אותו בשכל. ברגע שבעצם אדם מתבגר, אז בעצם מה מתחיל להתפתח אצלו השכל, ופתאום הוא יכול מה? השכל שלו מתחיל לעבוד, בעצם הוא פתאום עצמאי. אז פתאום הוא יכול לחשוב בצורה פילוסופית. כלומר, הוא לא זקוק לאלוהים שכל הזמן יהיה לו מול העיניים, אלא פתאום אלוהים מאוד מאוד מתרחק, ובעצם לא שייך כבר לעולם. בסדר? יש בעצם תנועה כזאת, שהיא בעצם התנועת הנגטיב לאליליות. בסדר, היא צמחה ישר אחרי האליליות. תנועת הפילוסופיה. התנועה הפילוסופית בעצם מה אומרת? אני מספיק בוגר, כן, אני אומר את זה בהיבט הנפשי הפרטי, אני מספיק בוגר בשביל להיות עצמאי, אני לא זקוק לאלוהים שכל הזמן ילווה אותי. אז מאליו מה אני עושה לאלוהים? אני שם אותו איפה? רחוק 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 מכל העולם. בסדר, כמו שראינו פה, איפה אלוהים נמצא בעולם שלו? לא שייך בכלל, הוא שלם, הוא נמצא איפשהו באיזה, בכלל לא מעניין אותו מה קורה פה בעולם, לא אכפת לו אם טוב פה או לא טוב פה, בעצם אני כבר עצמאי מספיק בשביל לחיות בעולם משלי. השלמים ההתפתחותיים היותר איזה, זה כבר בעצם, כבר שאני מצד אחד מבין שאלוהים יכול להיות קרוב למציאות שלי, וזה לא סותר את זה שאני גם נמצא בתוך העולם.
זה קצת מזכיר את הדילמה בין ילדים להורים בזמן שבגיל ההתבגרות.
נכון, 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 ממש
כמה דילמה. שילדים ממש כאילו
ממש כיוונתי לזה.
נכון. רוצים כזה עצמאות ותעזבו אותי, תנו לי לבחור לבד.
נכון, נכון, ממש ממש כזה, נכון, זה ממש התכוונתי. כלומר, מעבר לזה שילד, זה בעצם היה שלב שילד היה צריך את הורים מאוד מאוד קרובים, נכון? שיגוננו עליו, שירגיש אותם כל הזמן, בסדר, זה פה בארכיטיפ, לא באופן המעשי. ואז בעצם ילד פתאום מקבל את העצמאות שלו, הוא חייב לזרוק את ההורים, לראות אותם, בסדר? עד השלב שבעצם יכול להיות גם איזושהי סינתזה כזה, בסדר?
כן.
טוב, עד כאן, ניפגש בשבוע הבא.
שלום.